טוב, אז בשבוע שעבר התחלנו במשניות של שבעה, שבעה. מי שאין לו משניות, יש בכניסה שם בטח עוד משניות, אם למישהו אין. ועסקנו בשבוע שעבר במשנה של שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. אחרי הרבה משניות של עשרה, 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 יישר כוח, עוברת המשנה לשתי משניות, שהן בעצם משנה, לשתי משניות, גם המשנה הקרובה שלנו, אני לא יודע אם אצלכם זה שתי משניות או משנה אחת, מיד נראה, עוברת המשנה למשנה נוספת, שבעה מיני פורענויות באים לעולם.
שתי משניות.
אז נקרא את המשנה כולה. שבעה מיני פורענויות באים לעולם. ושבעה מיני הפורענויות האלה באים לעולם על שבעה גופי עבירה. ראינו על כל גוף עבירה, גוף עבירה, הכוונה היא לעבירה, המושג גופי עבירה נצטרך להבין אותו עוד מעט, אבל נגיע לזה. עקרי עבירה, נדבר על זה בהמשך. מקצתן מעשרים ומקצתן אינן מעשרים. שלושת הראשונים עוסקים בעניין מעשרות. שני הראשונים במעשרות, השלישי בחלה. עכשיו נקרא, זה משנה גם בצורתה ובביטוייה שונה מהמשניות שהתרגלנו עד עכשיו. היא אחרת. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. רעב של בצורת בא. אז אם כן, זה גוף עבירה א' ופורענות א'. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. רעב של בצורת בא. רבי ברטנור מסביר מה זה רעב של בצורת. הגשמים מועטים, זה המושג רעב של בצורת, הגשמים מועטים, ומתוך כך השער מתייקר. פחות גשם, התבואה יותר יקרה, השער מתייקר כי יורדים פחות גשמים, וזה קורה בעקבות מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. מקצתן רעבים ומקצתם שבעים. שנייה אחת. גמרו שלא לעשר, מקצתם רעבים ומקצתם שבעים, זה התוצאה. כלומר, הפורענות היא רעב של בצורת בה, קרי גשמים מועטים. מצב של גשמים מועטים גורם להתייקרות השער, השער מתייקר, לא כולם יכולים לקנות. ואז מקצתן רעבים, ומקצתן לא עלינו רעבים, ומקצתן שבעים. אם גמרו שלא לעשר, כלומר, גוף העבירה הוא לא שמקצת מעשרים ומקצת לא מעשרים, אלא גמרו שלא לעשר, רעב של מהומה ושל בצורת בה. כלומר, לא רק מה שתיארנו מקודם, רעב של בצורת, אלא גם סיבה נוספת יש לרעב, והיא רעב של מהומה, אומר הרב מברטנורה, מפני הגייסות. אין יכולים לאסוף התבואה. לפעמים רעב מתרחש בעקבות פגעי מזג אוויר, בצורת. ובצורת הכוונה לאו דווקא בצורת של ממש, אלא גשמים מועטים. ולפעמים נוסף עוד משהו, שגם יש בעיות אחרות, גייסות, מלחמה, מצב כזה שבגללו אי אפשר להביא ואז השער מתייקר. ואז השער מתייקר יותר, ואז זה לא רק רעב של בצורת, אלא גם רעב של מהומה. המהומה, כמו ותהום כל העיר עליהן, זה בעקבות אותה מהומה של המלחמה. עד כאן שני גופי עבירה הראשונים. הראשון היה מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. התוצאה רעב של בצורת. גמרו שלא להסער, התוצאה רעב של מהומה ושל בצורת. אגב, יש כאן שתי אפשרויות הבנה בקריאה, אני קודם כל רואה את כל המשנה, אחרי זה נגיע לניסיון להבין פה את הכל עוד. המושג מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין כפשוטו הוא חלק מהציבור מעשר וחלק מהציבור לא מעשר. אבל אני מזכיר רגע, דיני מעשרות, המעשרות הם כמה וכמה מעשרות. יש מעשר שנותנים לכהן, ואחרי זה יש מעשר שנותנים ללוי. יש מעשר שהכהן נותן ללוי, ויש מעשר שנותנים לעניים, מעשר עמי, לגר, ליתום ולאלמנה. יש מי שלמדו פה מקצתן, לא מקצת הציבור מעשר ומקצת הציבור אינו מעשר, אלא הציבור כולו מעשר חלק מהמעשרות. סמלי מה שנקרא. מעשרים את מקצתם. לא מקצתם של המעשרים מעשרים ומקצתם של המעשרים או שצריכים לעשר אינן מעשרים, אלא את מקצת המעשרות שצריכים לעשר מעשרים, ואת מקצתן, את מקצת המעשרות שצריכים לעשר, לא מעשרים. ואז לפי זה, החטא הראשון, אם נקרא את זה בצורה הראשונה, הוא הציבוריות חלוקה. אם נקרא את זה בצורה השנייה, יש כאן איזו עסקת מטרות, הבנת רצון התורה, איך שאני מבין. אני מבין למה חשוב למשל לתת מעשרות לעניים, לא מבין למה חשוב לתת ללוויים. לא מקבל שיחזיקו את עצמם. מובן, דוגמה מוכרת. או הפוך. חשוב לי מאוד 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 לתת ללוויים, אבל הכהנים לא. או חשוב לי לתת לכהנים, אבל העניים לא. זה מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. יש מצב שגמרו שלא לעשר. וננסה אחרי זה לנתח את המושג הזה. גמרו שלא לעשר. שחורה עוד אווירות בעולם. אלה השבעה. נגיע לזה עוד מעט. עכשיו הדבר השלישי. גוף העבירה השלישי. ושלא ליטול את החלה. שחורה שלא ליטול את החלה שייך לאותה משפחה של מקודם. ומעניין שחילקו. שלא ליטול את החלה, דהיינו, לא להפריש חלה, כאשר אתה מחויב בהפרשת חלה. שלא ליטול את החלה, הכוונה גמרו שלא ליטול את החלה, רעב של כליאבה. זה לא רעב של בצורת, דהיינו, פגעי מזג אוויר, גשמים מועטים, אבל סך הכל החיים זורמים. ולא רעב של מהומה ושל בצורת, דהיינו, מלחמות, אבל המלחמות עוברות. צו 8 ובעזרת השם. אלא רעב של כליה, מגדיר הרב מברטנורה, אתם רואים בצד? רעב של כליה, השמיים כברזל והארץ כנחושה. רעב של כליה, השמיים כברזל והארץ כנחושה, זה תיאור בכללות, בתוכחה, זה כליה. גם את זה נצטרך לנתח. מה ההבדל בין חלה לבין מעשרות? אנחנו רואים ש... הפורענות שבאה על החלה, על הפרשת החלה, היא קשה לאין ארוך מהפורענות שבאה על אי מתן המעשרות. למה? המקור הוא אותו מקור, החומרה היא אותה חומרה. בתורה זה מופיע בדיוק באותה חומרה, צריך להבין את זה. נמשיך.
תרומות
יותר קשה
ממעשרות.
לא, דיברתי על חלה מול מעשרות.
חלה זה תרומה.
אבל אתה לא מזכיר את כל התרומות, רק את החלה.
כן.
נדבר על זה. דבר בעל העולם, דבר בעל העולם, עד כאן היה שלושה דברים שעליהם בא רעב לעולם, אבל יש בשלוש דרגות. רעב של בצורת, רעב של בצורת ושל מהומה, ורעב של כליה. דבר בעל העולם, על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל פירות שביעית. זה הדבר הרביעי. דבר, הוא מגיע לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין. יש כמה אפשרויות להבין את המושג. יש מיתות האמורות בתורה שבית דין לא אמור לעסוק בהן, כי הן מיתות בידי שמיים. אבל תשימו לב לרבי ברטנורא, לא כך הוא מסביר. איך הוא מסביר על מיתות העמומות בתורה שלא נמסרו לבית דין? שלא עשו בהם דין תורה. כלומר, שבית הדין העביר. שדענו, ולא ראו את זה בצורה החמורה שצריך לראות את זה. ועל פירות שביעית, מה זה על פירות שביעית, אומר רש"י, הרב? שעושים בהם סחורה ואין נוהגים בהם קדושת שביעית. זה מעניין מאוד, עניין שמיטה עכשיו. אגב, בברייתא שמופיעה פה באבות דרבי נתן, מופיע לא רק העניין של פירות שביעית, שם מופיע בברייתא, דבר בא לעולם על מניעת מתנות עניים. ואז פירות שביעית זה רק חלק. למרות שהמשנה מדברת דווקא על פירות שביעית. מניעת מתנות עניים זה לקט, שכחה, פאה, מעשר עני שהזכרנו. והחלק הבא, היינו בפורנות הרביעית, נכון? חרב בא לעולם. חרב זאת מלחמה. על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה. אנחנו רואים פה שלושה דברים שהם בסדר עולה. אנחנו עוד לא נכנסים למשנה פנימה, אבל מסבירים את הכל. עינוי הדין, אומר הרב, שיודעים להיכן הדין נוטה, הדיינים, ומעכבים והם פוסקים אותו. האמת היא, מה הבעיה? סחבת במערכת. לא נורא, אנחנו מכירים את זה, שומעים את זה בימים, שומעים, מכירים? עינוי הדין, לא קרה כלום. עוד מעט נדבר על זה. עיוות הדין. עיוות הדין זה כבר לא עינוי דין, אלא זה לעוות דין. כלומר, אומר הרב מברטנורא, לזכות את החייב ולחייב את הזכאי. ועל המורים בתורה שלא כהלכה, זה לא דיינים, אלא בכלל מורים בתורה שלא כהלכה, לאסור את המותר ולהתיר את האסור. גם לזה נגיע. המשנה ממשיכה. אצלכם זה ממשיך באותה משנה? או שזה משנה נוספת? או, אנחנו נמשיך את הקריאה של הכל, כי לא גמרנו את שבעה הדברים. בכמה אנחנו בינתיים? בחמישה. שני הדברים הבאים ממשיכים במשנה הבאה. אז להמשך, נקרא אותו מיד, ואז נראה לכמה מצליחים להיכנס. עד עכשיו דיברנו על רעב בשלושה חלקים שלו, נכון? בשלוש הופעות, רעב של בצורת. רעב של בצורת ושל מהומה. רעב של כליה. דבר וחרב, לא עלינו, חיה רעה באה על העולם. על שבועת שווא ועל חילול השם. והשביעי, גלות באה על העולם, על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ. שבועת שווא וחילול השם, אלה הדברים שעליהם באה החיה רעה, מסביר הרב מברטנורא. שבועת שווא, הכוונה היא לבטלה, שלא לצורך. חילול השם, מסביר הרב שתי אפשרויות, או העובר עבירה בפרהסיה ביד רמה, אינם היא, או שבני אדם רואים ולומדים ממעשה. גם אם הוא לא עובר ביד רמה, אבל לומדים ממנו. והגלות באה לעולם על שלוש העבירות החמורות, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, ועל השמטת הארץ שחורשים וזורעים בשביעית. מקודם דיברנו על סחורה בפירות שביעית. עכשיו אנחנו מדברים על שמיטת הארץ. כלומר, בשמיטה יש שני חלקים, הפירות הם בקדושתם, והדבר השני, הקרקע, גם היא צריכה להישמט. ואם אינך נותן לקרקע את שמיטתה, אז מגיעה גלות לעולם, והגלות הזאת מתוארת כבר בתורה. משאר הדברים נראה איך לומדים אותם, זה כבר מפורש בתורה. טוב, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עד כאן שבעת הדברים בכלל של הפרק. השבעה הראשון היה של שבוע שעבר, שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. והשבעה האלה, שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי אווירה. יש הרבה יותר גופי אווירה, ויש לו עלינו עוד הרבה יותר פורענויות. אבל כשאומרים שבעה ושבעה, מדברים על המבנה העולמי. יש שבעה ימים ושבעה רקיעים ושבע מידות ושבעה מיני פורענויות באים לעולם בגלל שעל ידי שבעה המינים האלה בעצם נפגעים כל היסודות של מה שאנחנו קוראים שבעת ימי הבניין, שבעת ימי הבריאה. היסודות, ולכן זה נקרא גופי אווירה. אנחנו נדבר על המושג שאני אומר עכשיו בסוף, כלומר בפעם הבאה כשנסיים את המשנה הזאת ואת המשנה השנייה שקראנו ביחד הפעם, משנה ארוכה שצריך ללמוד אותה לאט. היסודות של העולם נמצאים באווירות האלה. בכלל, יסוד ראשון, המשנה שלנו לא באה להגיד לנו עכשיו נתנו לכם את המצפן להבנת השכר והעונש בעולם. חס ושלום. אנחנו לא נבין את זה ולא נדע את זה, ואת כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. היסוד הראשון של המשנה שלנו בא לברר נקודה אחת, ואני רוצה להתמקד במילה אחת בעברית, פורענות. מה זה פורענות? אפשר היה לכתוב כאן במילים של היום שבעה עונשים. שבע כללות, צרות. מה שורש המילה פורענות? איך אתם מבינים את המילה פורענות? פורענות באה מהמילה פיראון. ופיראון זה פיראון. זה כמו פיראון חוב. זה משפט קשה מה שאנחנו הולכים להגיד. פיראון פירושו שיש בעולם סדר. אנו, כך אמר רבי ינאי בפרק רביעי, למדנו את זה במשנה שלמה, אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. אין לנו לא יכולת להבין את הגורמים, לא יכולת להבין את השכר, לא יכולת להבין את העונש. שכר מצווה בהי אלמה ליקן. אבל יש לנו כן חובה, לא רק יכולת, להבין דבר אחד. כשהמשנה מדברת על שבעה ושבעה, אין ספק שהבסיס של המשנה הוא דברי התורה עצמה בפרשת בחוקותיי. שם מתארת התורה את מה יקרה בעולם אם תלכו עמי קרי. מכירים את הפרשה הזאת? ואם תלכו עמי קרי, אף אני אלך עמכם קרי, ואם תלכו עמי קרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי, ואם עוד פעם אף אני אלך איתכם ויסרתי אתכם שבע על חטאותיכם. הרמב"ם מסביר בהלכות העניות יסוד אדיר, ככה הוא פותח את הלכות העניות שלו. אנחנו ערב עשרה בטבת, והלימוד של עכשיו הוא ממש ממוקם בדיוק לנקודה הזו. זה עניין עשרה בטבת, אגב, יותר מכל הצומות כולם. גם אחרת, היינו צריכים לרגע לעסוק ביום ראשון, בעזרת השם הכל יתהפך בו, אבל צום העשירי הוא הבסיס של הכל, אני רוצה דקה אחת לגעת בזה. יש דבר מאוד מעניין, ברמב״ם, בשונה מהשולחן ערוך, את הלכות תשעה באב ושאר תעניות זאת הכותרת בשולחן ערוך להלכות התעניות. חוץ מיום הכיפורים, זה נקרא הלכות תשעה באב ושאר תעניות, או בלשון אחרת הלכות דלת צומות. וכשאנחנו מדברים על הצומות, אנחנו מדברים על תשעה באב, צום גדליה, עשרה בטבת ושבעה עשר בתמוז. לא על תענית אסתר. תענית אסתר היא תענית תשובה מיוחדת שנתקנה על ידי אסתר, וצומו עליי שלושת ימים, ואז הולכים אל המלך. זו תענית תשובה. מופיע אצל רבותינו שכל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים. מופיע אצל רבותינו שגם תענית אסתר לא תיבטל. כי פורים זה גם תענית אסתר. פורים זה להגיע לתוך שמחה מופלאה מתוך תשובה. לכן זו תענית באמת באמת שונה, היא שונה בכל, היא שונה גם בהלכותיה. היא שונה גם באופי, היא שונה בזה שאתה נכנס מהתענית אל פורים. מרגישים את זה חזק. כי היא בעצם חלק מהעניין, היא חלק מפורים. היא עצם התשובה כדי להגיע אל הגאולה. לעומת זאת, ארבע התעניות האחרות ויום הכיפורים שונה לגמרי, ואגב, זה גם יסביר לנו את זה שפורים ככיפורים. גם יום הכיפורים איננו תענית בעקבות חורבן, אלא הוא תענית שכל עניינה תשובה כמו תענית אסתר. ארבע הצומות, כמו שנקראים, הם תעניות היסטוריות. ועליהם אנחנו אומרים צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפוך לנו לכל ישראל לשמחה. אנחנו לא אומרים את זה על תענית אסתר וליום הכיפורים, כי יום הכיפורים הוא לא יום לא של שמחה. לעתיד לבוא, כשנדע להודות לקודש ברוך הוא ונדע להודות גם על כל הזיכוכים שאנחנו עוברים, אז יום הכיפורים לא ייבטל. כי כל עניינו יהיה התשובה הגדולה הזאת שאין שמחה גדולה ממנו. אבל הסיבה לתשעה באב תיבטל כי הסיבה היא גלות. הסיבה לעשרה בטבת תיבטל כי הסיבה היא מצור. בסדר? החלוקה ברורה. את ההלכות של תשעה באב ושאר תעניות, זו נקודה מאוד חשובה עכשיו. מי שיפתח בשולחן ערוך ימצא את זה איפה, לפי ההיגיון, איפה צריך לחפש את זה? באור החיים, בהלכות זמנים. נכון? אחרי שנגיע לחגים, אז נגיע לפי החגים להלכות האלה, וזה באמת מופיע בחלק האחרון של שמורה או בסוף אור החיים, שם זה מופיע. לכאורה גם הרמב״ם היה צריך למקם את זה באותו מקום. זה היה צריך להיות ממוקם בספר זמנים, בהלכות כמו החגים, כמו פסח וכמו שבועות וכמו בפלא פלאות. מי שיפתח ברמב״ם יגלה תגלית מאוד מעניינת. הלכות תשעה באב ושאר הצומות מופיעים ברמב״ם בסוף הלכות תעניות שלא מופיעים בשולחן ערוך. הם מופיעים כפרק בפני עצמו, פרק ה', פרק אחרון בהלכות תעניות, ואני אסביר על מה אני מדבר. הלכות תעניות ברמב״ם הן הלכות שעוסקות במה צריך לעשות כאשר קורה בעולם דבר או חרב או מלחמה או צרה או כל דבר כזה בעולם. והן בנויות על הפסוק בתורה, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והריעותם בחצוצות. ותקעתם ונושעתם מאויביכם וכו' וכו'. ואומר הרמב״ם, מצוות עשה לזעוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא על הציבור. והוא מתאר את המצווה הזו. ועליה כתובה מסכת תענית. יש צרה שנקראת בצורת, ולכן מסכת תענית מתחילה בעניין הגשמים. אבל יש צרות אחרות לגמרי, יש מלחמה. יש צו שמונה. על פי ההלכה, פעם עסקנו בזה בהקשר אחר, אני לא זוכר לך. על פי ההלכה, ואנחנו לא זוכרים את ההלכה הזאת. כשיש מלחמה בעולם, ישנן שתי מצוות. מצווה אחת, כשיש מלחמה, היא...
נילחם.
נילחם. זה המצווה הראשונה, הכי פשוטה בעולם. פשוט נילחם, לא מילים יפות עכשיו. להילחם. הרמב״ם קורא לזה עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. זה מתחלק. יש מלחמת מצווה ויש מלחמת רשות. ויש צר שבא על ישראל ושם זו מלחמת מצווה. מי יוצאים למלחמה הזאת כולם? אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אבל יש מצווה שנייה, שאגב לפי סדר הרמב״ם היא מצווה ראשונה, כי המצווה להילחם היא השנייה, כי היא בהלכות מלאכים. יש עוד מצווה, שאם יש מלחמה בעולם צריך להוציא תיבה לרחובה של עיר ולחזור למסכת תענית, ולזכור שמסכת תענית לא מדברת רק על גשמים ובצורת וממתי אומרים בתפילה, ברוך השם שאנחנו לא זוכים ויש גשמים ויהיו גשמים, ממתי אומרים בתפילה את התפילה המיוחדת לגשמים, זה פינוקים. יש מצווה להוציא תיבה לרחובה של עיר ולזעוק ולהריע ולעשות חשבון נפש. זאת אומרת, אילו היינו מקיימים את ההלכות של הרמב״ם באמת, היינו מקיימים שתי הלכות לפני כמה שבועות. האחת, נאתרים לצו 8 ויוצאים להילחם ונכונים לכל פעולה שצריכה להיות, בעזרת השם שנצא לשלום ונשוב לשלום, ויוצאים למגר את הרוע. והשנייה, ושוב אולי הראשונה, מיידית מוציאים צו 8 ומוציאים תיבות לרחובה של עיר ועושים חשבון נפש. זאת הלכה על פי התורה, זו הלכה מדאורייתא לפי הרמב״ם, זה מדאורייתא. עכשיו הדבר המעניין, את הלכות תעניות ושאר צומות מביא הרמב״ם בפרק ה' של ההלכות האלה. אומר הרמב״ם, כל ההלכות שאמרנו עכשיו הן הלכות שלא קשורות לאיזשהו אירוע היסטורי, זה על כל צרה שלא תבוא על הציבור. ויש, זה ציטוט הרמב״ם שם בפרק ה' בהתחלה, ויש מהן שקבעו אותם כהלכות קבועות, כי הן גזירות לא שקרו בהיסטוריה אלא הן עכשיו מתרחשות. תשמעו, זה פלא פלאות מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו. אני טוען לעניות דעתי שעל פי הרמב״ם צום עשרה בטבת, זה יישמע מוזר, הוא מדאורייתא ביסודו, לא צום עשרה בטבת, הוא מדרבנן. אבל להוציא תיבה לרחובה של עיר או להתענות ולזעוק כדי לעשות תשובה על זה שירושלים חריבה, זה חובה מן התורה. כי אם היא חריבה ולא בנויה, זה בגללי. זה לא סיפור שהיה פעם, זה לא סיפור מההיסטוריה, אתם מבינים מה אני אומר? זה סיפור עכשווי. ועכשיו חלה עליי מצוות תשובה, והלבוש שהלבישו חזה למצוות תשובה הוא תענית. אז הלכות תעניות מחולקים לשניים, אומר הרמב״ם, לתעניות ספונטניות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, ופרק ה' עוסק בזה. תדע לך שיש ארבעה ימים בשנה שמסדו את הספונטניות, שכל עוד לא צלצלו אליך והודיעו על ביטול עשרה בטבת במהרה בימינו, לא ביטול, היפוך, גאולה שלמה, משמע שאתה עצמך צריך לצאת החוצה ולעשות תשובה בעשרה בטבת. כלומר, אם לצאת החוצה ולזעוק ולהריע כי לא יורדים גשמים, אני לא יכול להגיד לך תאריך, הלוואי שירדו. אם לצאת החוצה כי יש צו 8, זה אם יש, יש, אם אין, אין. אבל יש ארבעה ימים ממוסדים שכל עוד לא הודיעו לך אחרת, אתה מחויב בהם. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, זה דבר מעניין מאוד, הלכות התעניות והצומות נמצאים בעצם ביסוד התשובה. ומקורם הוא מן התורה, מלכי תבואו מלחמה בארציכם. וזה הבסיס שלהם, ושם הם מופיעים בהלכה. ואת כל הלכות תעניות פותח הרמב״ם במילים הבאות. מה עניינם של התעניות האלה? מה עניין הזעקה להריע ולזעוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא? הרמב״ם, כי אמרה התורה, אם תלכו עמי קרי, אף אני אלך עמכם קרי. מה הפירוש? מה זה? דווקא? מה זה המושג הזה בכלל קרי? כלומר, אם תאמרו שהצרה מתרחשת בעולם, למה? כי נקרו נקראת. סטטיסטית זה קורה, כל איקס שנים יש בצורת. מכירים את הסטטיסטיקות? יש רעשים בזה, האוזון, בהור, מסודר. ג'אבר התעצבן. עלה לו משהו לראש, יש לו בעיה, ו... כלומר, העולם הוא מקרי. אתם שומעים את הפשט של הרמב״ם? אם תלכו עמי קרי, זאת אומרת שאתם מבינים שכשקורה משהו הוא לא קורה כי אני רוצה לעורר על ידו. אתם מאוד צדיקים, אתם דתיים אמיתיים אתם, אבל העיתון זה עיתון, מה אפשר לעשות? מה שכתוב כתוב, זה סטטיסטית, זה נכון. אתם ממש צדיקים, אתם הכל עושים, הכל מקיימים, הכל בסדר, אבל מה זה קשור לחדשות? אם לא תבינו שאני מדבר אליכם ואין מקרים בעולם, אז אתם תאלצו אותי להביא עוד מקרה. ואז יכול להיות שאתם תשבו ותגידו ווילי, איך הילדים אומרים ווילי, נכון? צירוף מקרי. ויכול להיות זה לא יספיק, אז אני אביא אולי עוד מקרה ותגידו צירוף, צירוף, צירוף מקרי. אני יודע שבסוף הנקודה הפנימית שלכם תתעורר, הלוואי שאני אצטרך לפחות להפחית במקרים. אבל אם מביאים מקרים, זה כי אתם חשבתם שזה כן. מבינים את המשפט? כך אומר הרמב״ם. זה לא נשים, זה לא כללות, זה שבעה מיני פורענויות באים לעולם. העולם הזה שנברא בשבעה ימים, העולם הזה שבנוי על שבעה יסודות, העולם הזה שכל מה שאתה רואה בו הוא שבעה ושבעה מוצקות, כמו שראינו בהפטרה השבת. העולם הזה שאתה תופס אותו בעולם השבע, יש בו גם שבעה מיני פורענויות. אתה לא תקבל לא סטטיסטיקות ולא מצפנים להסביר ולהבין ולהגיד הבנתי ולא הבנתי, ואם הבנת זה הסימן הגדול ביותר שלא הבנת כלום. אבל דבר אחד אתה כן תבין, שאין קרי בעולם, שיש בעולם חשבון ויש פרעונות, וגם המכה הקשה ביותר היא גם, תשמעו את ה... עוצמה שיש בתוך זה, היא גם חלק מפרעון חוב. וזה כואב. אבל אם לא היית יודע שבכאב הזה נפרח חלק חשוב מחובך, יכול להיות שהיית מבין שאתה מזדקך. זה כואב מאוד, אבל משהו קורה עכשיו. אתה צריך לעשות תשובה בעולם. אתה צריך לדעת שהקודש ברוך הוא מוביל את זה. זה השיעור של כל הפרשות שלנו. זה מה שמלמד יוסף את כולנו, יוסף את האחים, יוסף את כולנו. ואתה הוא יגיד לנו בפרשה שלנו השבת, אל תעצבו כי מחרתם אותי הם. כי למחיה השלחה אני אלוקים לפניכם. ואתה לא אתם שלחתם אותי. כי האלוקים. אבל אם אתם חושבים שאתם לא צריכים לעשות תשובה, או-הו. אבל דווקא מפני שאתם צריכים לעשות תשובה, אל תעצבו. כי אם תעצבו, זאת אומרת שאתם לא עושים תשובה. מה זה רלוונטי? הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים והוא נפרד. אתה צריך לתקן? אז אני אעזור לך בדבר אחד. אני אעזור לך בלחשוב איך לתקן. ודע לך, העולם הוא מערכת שהקודש ברוך הוא מבנה אותה. הרמב״ם ממשיך שם באותה הלכה בהלכות העניות, שווה לראות את זה בפנים, שמי שלא עושה את זה, זה רמב״ם נדיר. את הלכות העניות פרק א', הלכה א', ב', ג', את ההתחלה שם. כלומר, זועק ומריע כדי להבין שהעולם הוא לא מקרה, שהעולם הוא לא רולטה, שהעולם הוא לא סטטיסטיקה, שהעולם הוא לא וואי איזה סיפור היה פתאום. מי שלא עושה את זה, אומר הרמב״ם, הרי זו דרך אכזריות. ביטוי נוראי. כי באמת ההסבר היחיד לעולם שאין לו סדר, זה שהעולם הוא אכזרי. וזו המסקנה שאליה מגיע מי שאין לו איזושהי דרך אחרת להגיע. והמסקנה צודקת. המסקנה הפשוטה ביותר, ההגיונית ביותר, זה שהעולם מלא אכזריות. הוא מלא. הרמב״ם שם בעצם אומר את מה שכולנו מרגישים. ודווקא אני חושב שזה נאמר לנו היום יותר מאי פעם. כי כשהיינו בגלות, אולי יוצאנו יותר תיבות לרחובה של עיר. אבל זה לא חוכמה, מה יכולנו לעשות? רק להוציא תיבה לרחובה של עיר. ואם לא לרחובה של עיר, אז אולי ברחובה של עיר פחדנו לעשות את זה, אז הצטמצמנו לתוך הכינוס שלנו. למלא. הצטמצמנו בתוך המקום שלנו, הפנימי. מה היה לנו לעשות? להילחם. את זה יכול לעשות הקיסר, לא אנחנו. אבל אולי יש צרה הפוכה. שכשכבר באים הביתה, והישראליות פועלת וחוגגת, וברוך השם בשמחה. אז להילחם מבינים, יודעים שזו מצוות עשה, ברור לגמרי. אבל שצריך להוציא תיבה לרחובה של עיר, לא יודע. וכשלא מוציאים תיבה לרחובה של עיר ועושים את חשבון הנפש האמיתי, אז אפשר לראות את זה כל פעם מחדש. אז אחרי זה חשבון הנפש שיהיה חשבון הנפש הקלאסי שאנחנו רגילים לו בישראליות הקלאסית שלנו. מכירים את חשבון הנפש הלאומי שלנו. סלח לנו, אבינו כי חטא הוא. מכירים? אחרי זה מתחיל הכיסוכים. אחרי זה מתחיל הציניות. המדהים הוא באיזו מהירות זה יכול להגיע. כמה מהר זה יכול להתרחש. ההוצאת תיבה לרחובה של עיר זה כדי לדון תוך כדי שהאנרגיות שלי מושקעות בלחסל את האויב מולי בשאלה, אבל מה אני צריך לתקן בעולם? אם הגיעה מחלה לעולם, אם הגיעה מלחמה לעולם, יש כאן גם אמירה לי. נכון? אני צריך להרוג את זה שממול, ודאי. אבל לפני שאני הולך לעשות את זה, אני צריך לעורר את הנקודה הנוספת. מה אני צריך לפעול? מה אני צריך לתקן? אז זה המושג של שבעה מיני פורענויות באים לעולם. העולם הזה שבנוי משבעה ושבעה לא חרב, הוא לא נבנה כדי לחרב. הוא מזדקך. הוא עובר תהליכים קשים מאוד 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 של זיכוך, של ביטול. כדי ששכינה תשרה בעולם, היא צריכה מקום שהיא יכולה לשרות בו. אני אגנוב עוד שנייה אחת ואז ניכנס לתוך הדברים במשנה עצמה, שלחלקם ניכנס הפעם ולרובם בפעם הבאה. אלה הפרשות שלנו, מנקודה נוספת שהיא עמוקה מאוד מאוד מאוד. אני גונב על זה שנייה. נתתי דעתי על זה השבוע, זה דבר מדהים. אין לנו יותר מיוסף הצדיק, מי שכל הזמן זוכר. זוכר ומזכיר. הוא זוכר את החלומות, אתם זוכרים? ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם. הוא זוכר אפילו, כשלא צריך, להזכיר לשר המשקים לזכור. מסביבו עולם שוכח, ולא זכר שר המשקים את יוסף, ויש כך, כל הזמן יוסף, הוא זוכר את אבא, הוא זוכר את החיים, הוא זוכר את תפקידו. הוא הדמות הכי פלאית בעולם, של מי שנמצא במקום שהכי קל לשכוח. המצליחן היהודי במצרים, הוא כל הזמן זוכר. תחזיקו, זה גבל. נולד לו בן בכור. סוף סוף, לבנימין אחיו הצעיר כבר יש 10 ילדים. 10 בפרשה שלנו. כתוב שכשבנימין מגיע אז נחמרו רחמיו. אומר רש"י, הוא שואל אותו איך קוראים לילדים שלך? אז הוא אומר לו, בלה ובכר, אשבל, גירה, איכי, ורוש, מופים, חופים, וער. יוסף ככה מרים גבה ואומר שמות מעניינים. שואל אותו, יכול להסביר לי כבודו קצת את השמות? הוא עדיין מחופש. אז הוא אומר לו, אח היה לי, מי? אין אותו. וכל השמות זה על שמו. בלה שנבלה בין האומות, ובחר שהוא בחורי, איכי שהוא אח לי ואני לא, וראש שהוא ראש לי, ואשבל ששבעו אל, מופים שכל מה שאמר לו אמר אלא מפי אביו, וחופים שלא זכיתי לראות בחופתו והוא לא בחופתי. מדהים. ואז לא יכול יוסף והוא בוכה. נו, נולד לי יוסף מנשה. שמעתם איך קוראים לו? בן בכור, הזוכר הגדול, צדיק כסוד עולם. מה השם?
נשה
נהנה מתכל החיים. שכחתי. לנשני יש פירוש אחד למילה. שכחה. זה גבל. אני נתתי דעתי על זה השבוע ביום ראשון, זאת חנוכה, נשיא לבני מנשה. גמליאל בן דעצור. טוב, ניסיתי את זה. אתם מבינים את המושג הזה? נשני אלוקים את כל המעלים ואת כל מיטבים. זהו, די, וואו, ברוך השם, צופנת פענח. אני במצרים, everything is okay. נשני אלוקים את כל המלים ואת כל בית אבי. זה באמת, ככה מבינים? אחרי זה נולד השני וקוראים לו איך?
אפרים.
אפרני אלוקים בארץ עוני. או, זה יפה מאוד. אפרני בארץ עוני. נשני אלוקים את כל המלים ואת המלים. אני רק בדקה גונב על זה, כי זה עולם ומלואו, זה פלא פלאות לחשוב על זה. אתם יודעים מה יוסף הצדיק אומר פה עכשיו? יוסף הצדיק אומר פה את כל התורה. אתם הבנתם פעם מה שחז"ל רוצים שם בסוף הפרשה הקודמת? שאומרים שיוסף מחכה שנתיים בבית סוהר, כי הוא אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, והוצאתני מן הבית הזה. אז כיוון שהוא אמר לשר המשקים, והוא שם ביטחונו בשר המשקים, לכן הוא חטף את כל מה שהוא חטף. נו. זה הסיפור. מה, לא צריך להשתדל? השתדלות אסור לעשות כל היום. הזכרנו את זה אתמול. זה דבר מדהים. כשיוסף אומר, נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, יוסף אומר את הדבר הבא. אני יודע, ריבונו של עולם, שכל מה שעברתי, שכל הפורענויות שעברתי, הן פרעונות. מה עיכב אותי עד עכשיו? מה מעכב אדם? התוכנית שלי. הקונספציה הקודמת שהייתה לי. הרי מן הסתם יוסף היה שבור. אילו הייתי נשאר בארץ, גם לי היו 10 ילדים. זה נשמע קטן. גם אני הייתי יכול אולי לפתור שם כמה מהבעיות, הרי חלמתי חלום. יכולתי להוביל דברים בעולם. יכולתי לעשות דברים אדירים. במקום זה אני מתעסק בלהיות חניך תורן של שר האופים. כמה דברים היו יכולים להתרחש? בשלב מסוים הוא מגיע לשיא של זה ואומר, הכל הקודש ברוך הוא, לאלוקים פתרונים בטח. מישהו מאיתנו יכול להבין כמה הכל הקודש ברוך הוא כמו שיוסף הבין? בטח. אבל תשמע, אדוני שר המשקיעים, ודאי שהכל הקודש ברוך הוא. אבל תרשום אותי ביומן, מה אכפת לך? תזכור אותי. אתם יודעים למה יוסף מגיע במסקנה כשהוא מגיע לכי נשני? הוא אומר, הגעתי למסקנה הבאה. אין עוד מלבדו. מה, עכשיו רק הבנת את זה? אני אסביר לכם. זהו. הקדוש ברוך הוא בעל כורחי השכיח ממני את כל הרעיונות שלי. יש לו תוכניות משלו. באמת לא בסדר. ללא תאום מראש איתי. הוא תכנן חניך תורן בבית סוהר. נשמי, את כל עמלי ואת כל בית אבי, היו לי דרשות ושיעורים, תכננתי להגיד, הייתי כבר מזמן הרב של זה וסידרתי את זה, נשמי אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אומר רש"י, נשמי זה לא השכיח, נשמי זה כמו גיד הנשה. אנחנו משתמשים בביטוי נשייה כשאנחנו רוצים לתאר איזה משהו שנשכח, תהום הנשייה. אבל נשייה זה הקפצה. תהום הנשייה. אתם יודעים מה זה נשייה? הוא לקח אותי מהתוכניות האלה והקפיץ אותי למשהו שאני הייתי צריך קודם כל לבטל כבר סופית את האגו שלו. מי שאל אותך מה התוכניות שלך? מה נפקא מינה בכלל מה אתה חושב? למי אתה מפריע? תפסיק לזכור כל הזמן, תשכח ממך, ואז תוכל להתחיל לזכור רק אותו. אנחנו לא נוכל להבין את זה אף פעם, אבל אתם יודעים מה היה צריך להגיד יוסף לצער המשקים? הלו לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי, וכשתצא עוד שלושה ימים תזכור, אל תשכח, תזכור שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. זה מה שתזכור. מה פירוש תזכור שאני יוסף? איך הוא יזכור שאתה יוסף? היום אתה יוסף, מחר אין יוסף. גם מה פירוש אדוני שר המשקים? תזכור, היום אדוני שר המשקים, מחר אין אדוני ואין שר ואין משקים. יש רק דבר אחד שתזכור, תזכור שאין עוד מלבדו. אתה זוכר שאין עוד מלבדו? אז תזכור עוד קצת. אתה זוכר שעוד קצת, עוד קצת. ואז שר המשקים לא יתבלבל ויגיד לפרעה בטעות, ושם איתנו נער עברי מוכשר מאוד. תשמע, זה אינטליגנציה מדהימה. בא יוסף ואומר לפרעה, פרעה אומר לו, אני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. אומר לו יוסף, אדוני התבלבל, אני לא יודע מי ישמיע לך את השטות הזאת. אני אגיד לך מה אני שמעתי עליי. אני שמעתי עליי שבלעדיי
אלוהים
יענש. וכל עוד אתה שמעת עליי, אנא אדוני, תחזיר אותי עם הפיג'אמה לבית סוהר. לא רוצה להיכנס לך. כי אם שמעת עליי, אני לא עשיתי את התפקיד. בלעדיי. ואתה יודע מה רצה ממך הקדוש ברוך הוא בחלום? שתשכח מהקונספציות שלך. אגב, אחת מהקונספציות שאתה צריך לשכוח, זה תשכח מזה שאתה פרעה. למה בא אליך הקדוש ברוך הוא בחלום פעמיים? לא בגלל שהוא רצה להגיד לך שני מסרים. כך אתה חושב, וכך אמרו לך כל החרטומים. ואני רוצה להגיד לך משהו אחר. הוא בא אליך פעמיים במצרית, למה אתה סתום? I'm sorry. סמתום, סתום, סתום. אחרת היה מספיק פעם אחת, לא הבנת, צריך להסביר לך שוב. לכן גם הלכת לישון פעם נוספת. כל כך אוהב אותי, בא אליי פעמיים. אל כולנו הוא בא הרבה פעמים. גם אליי הוא בא הרבה פעמים. כל פעם בפלוק אחר. והכל היה כדי שאני אגיע לבלעדיי. נשני. אני מרפא. הקונספציות שלי תמו. עשני כלי לשליחותך. ואם תכננת כשהייתי בגן ותכננו שאני אהיה הרב של אזור שכם חברון, שאני אמור להיות שר האוצר המצרי ליד היאור, הרי אני מוכן לשליחותיך. אני מוכן גם להיות יאור, מה שתגיד. הרי אני כלי לשליחותיך. מי שיכול להיות במדרגה של נשני יכול לקרוא לילד הבא שלו יפרני. עכשיו אפשר לפרוע. עכשיו אפשר לראות. שבעה מיני פורענויות באים לעולם. אתם שומעים מה זו מילה בעברית? כל מה שקורה הוא פרעון חוב. אתה לא יודע בכלל איך מסמנים את זה, כי זה לא המקצוע שלך. אבל זה חשוב מאוד שתדע שאני לא הולך קרי, ואתם אל תלכו עם קרי. והלשנות החלום, כי ממהר הדבר, כי אוהב האלוקים, כי הוא רוצה להגיע אליך. ועכשיו על הבסיס הזה תבין איך עולם שנברא בשבעה ימים, יש בתוכו שבעה מיני פורענויות שלא מאפשרים לסיטרא אחרא להפריע. יודעים מה ההגדרה של סיטרא אחרא? תמיד מתבלבלים בזה. זה מה שרוצה ללמד אותנו יוסף. יש שני צדדים, סיטרא זה צד. יש צד הקדושה ויש את הצד האחר. צד הקדושה מוגדר בתניא שכל כוחו הוא שהוא ממשיך ומביא את אורו של הקדוש ברוך הוא. וכדי להביא רק את אורו של הקדוש ברוך הוא, אין השכינה שורה אלא במה שבטל אצלו יתברך. לכל התהליכים שאנחנו עוברים בעולם. להגיע להיות בטל אצלו יתברך. האם יוסף צדק בחלומות שהוא חלם לפני הרבה שנים כשהוא היה נער בכל אות? למה גער בו אביו? כי הייתה נקודה אחת, אני לעולם לא אבין את זה כי זה מדרגתו של יוסף, אבל הייתה נקודה אחת שבה הוא לא בטל מספיק אצלו יתברך לפי רמתו של יוסף, ועכשיו הוא עולה להגיע למקום שהוא עוד יותר בטל אצלו יתברך. פורענויות, פרעונות, עוד פריאה, עוד פריאה. אתם יודעים מי הוא האדם שלוקח עליו את השם הכי קרוב למילה פורענות? פרעו. ולכן פרעו הוא הנציג של הסיטרא אחרא. אתם מבינים מה יכול יוסף הצדיק שעבר את כל הביטולים להגיע? להביא את הסיטרא אחרא להיבטל לצד הקדושה. להביא את פרעו להגיד, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. לא שלא היו אינטליגנטים במצרים, אבל לא הייתה אינטליגנציה מצד הקדושה, אלא מהסיטרא אחרא. ולכן אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, רק הכיסא אגדל ממך. אני לא אוכל לסבול משום דבר, כי אתה לא אתה, אתה בלעדיי. לכן אני יכול להיבטל אליך בלי שאני אפגע, כי אתה בטל. אתם מבינים מה אומר יוסף לאחים שלו? על זה שאתם מחרתם אותי, ודאי שאתם צריכים לעשות שוב. אבל אתם יודעים כמה אני הרווחתי מזה? אתם יודעים מה אני קיבלתי מההלבנה הזאת? מהזיכוך הזה? זהו, אני עכשיו יכול לדבר איתכם כשאני לא זוכר בכלל את צללי הכסף של ה-20 כסף שם מהבור. לא זוכר אותם. מבטיח לכם. רק האלוקים חשבה לטובה. אתם יודעים מה מבקש יוסף מאחיו בפרשה שלנו? גשו נא אליי. לפרשת ויגש. יהודה כבר ניגש. עכשיו הוא אומר גשו נא אליי, ויגשו. נכון, הוא רוצה אחווה, הוא רוצה קרבה, הוא רוצה עוד משהו. הוא אומר להם את מה שהצדיק אמת יכול להגיד. אתם רוצים לדעת איך מתמודדים עכשיו ולא יכלו אחיו לענות אותו? אתם רוצים לדעת איך מתמודדים עם ההמשך? בואו. אני בטל אצלו יתברך. קחו אותי. תיבטלו אצלי כדי להיבטל אצלו. קחו אותי, אני לא לוקח כלום. קחו אותי. גשו נא אליי. ויגשו. ויאמר אני יוסף אחיכם. זה המושג של פורענויות. שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה. זאת טענתי על השבעה ושבעה, ולתוכן של השבעה אנחנו ניכנס בפעם הבאה. טענתי על השבעה ושבעה, אתם זוכרים את המשנה הקודמת? בואו נסתכל עליה לשנייה אחת. זה פלא פלאות מבחינת הכותרת. רק בזה עסוקים בשבעה ושבעה. בעשרה ובארבעה מביאים המון דברים. 10 מאמרות, 10 דברים, ערב שבת בין השמשות, זוכרים? 10 ניסיונות, 10 ניסים, המון דברים. אחרי זה בארבעה, המון המון דברים. בשבעה זה את השבעה דברים בגולם והיפוכיהם בחכם, ואת השבעה מיני פורענויות שבאים לעולם. אתם זוכרים מהם השבעה דברים בגולם והיפוכיהם בחכם? בואו נסתכל שנייה על המשנה שם, זה פילי פלאות. שבעה דברים בגולם והיפוכיהם בחכם. נו, מה כתוב? ושבעה בחכם. חכם, מה? אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה. אתם יודעים למה? כי הוא בטל אצלו. החכם הוא הבטל. תזכרו את הקוד הזה ועכשיו תבינו את כל המשנה. זה השבעה. שבעה זה הבריאה. אתם יודעים מה זה שבעה? תמיד אנחנו אומרים, שבעה זה מגן דוד. זה שישה משולשים בנקודת השבע. שבעה זה הביטול. שבעה זה השבת. שבעה דברים בחכם. מה? חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה. ואינו נכנס לתוך דברי חברו. מסביר הרב מברטנורה למה לא נכנס לתוך דברי חברו. לא בגלל נימוס. כי אם הוא ייכנס לתוך דברי חברו, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז הוא לא יצליח לשמוע את מה שחברו ממש רוצה, כי חברו יופסק. והוא נורא רוצה להיות בטל החוכמה, אז הוא רוצה לשמוע את חברו. בכלל לא מפריע לו שמה שחברו אומר הפוך ממנו עכשיו. אבל אצלנו החכם הוא זה שלא מאפשר לחברו לבלבל במוח. אבל החכם של המשנה הוא הבטל. ולכן הוא רוצה שחברו ידבר במובן הכי 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 חופשי. הוא רוצה שחברו ירגיש הכי חופש בעולם, כדי שהוא יוכל לראות חוכמה בעולם. חברו לא יוכל להופיע את החוכמה שהוא מסוגל להוציא אם אני מפריע לו. אז החכם אינו נכנס לתוך דברי חברו. והחכם אינו מדבר בפני מי, ואינו נבהל להשיב. אין לו שום עניין לתת תשובה מיידית. עינוי דין זה הפוך לגמרי. אינו נבהל להשיב פירושו שמעתי. אני לא יודע, אני צריך לראות, אני צריך להבין. אני בטל. חוכמה זה ביטול. חוכמה זו הספירה הראשונה של העולם. שהיא הכוח להיבטל אל. זה עוד לפני בינה. זה עוד לפני התבוננות. זה לקבל הערה. ממה? איזה הוא חכם? שואל המשנה בפרק רביעי והמשנה הראשונה. הלומד מכל אדם. אם היו שואלים אותנו בעולם שלנו איזה הוא חכם, בשאלה הפשוטה, איזה הוא חכם? חכם זה המלמד. חכם זה היודע. חכם זה מי שלא יכול לראות הערה בעולם ולא לקבל ממנה הערה. לכן אגב אין סתירה בין שתי האמירות בחז"ל. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. והאמירה השנייה, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. אתם יודעים מה זה הרואה את הנולד? הוא לא רואה שום דבר כמובן מאליו. כל דבר הוא רואה את התהליך ההריוני שלו, וזה חדש. זה יכול להיות אחרת. זה פעם ראשונה שזה קרה. זה עוד לא היה. המחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא מתבונן בעולם, ומבחינתו הוא בחדר לידה. המון דברים נולדים. שום דבר לא מובן מבחינתו. ולכן הוא חכם, כי הוא בטל אל הכל. ואומר על מה שלא שמע, לא שמעתי. הוא מודה על האמת. וחילופיהן בגולם. אתם זוכרים מה זה גולם? הסברנו בשבוע שעבר. הגולם הוא לא מדרגה נמוכה. הגולם הוא למעלה מהבור, אתם זוכרים? למעלה מהמארץ. הגולם הוא הצ'ונט. הוא זה שיש בו הכל לפני השלב של הפרפר, אמר. לפני שהוא פרפר הוא גולם. יש בו הכל. מה אין בו? את הביטול. אתם יודעים מה ההבדל בין גולם לחכם? הגולם הוא מה שאנחנו קוראים החכם. לכן הוא אידיוט. כי הוא יודע הכל חוץ מאת הידיעה שהוא לא יודע כלום. אתם מבינים איזה סכנת נפשות להיות לידו? החכם יודע בדיוק כמו הגולם. אבל הוא רק יודע דבר אחד. להיות בטל. בלעדיי. זה יסוד השבעה. יש מן הסתם 30 דברים בגולם שהיפוכיהם בחכם. אבל שבעה דברים בפור עד שבע. והיפוכיהם בגולם. היה צריך להיות הפוך. כי אם פתחת בשבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, אז היה צריך להגיד
שיהיה
בגולם. הגולם, 1, 2, 3, נכון, והיפוכה בחכם. או לחילופין, אני מבין שזה לא יפה לדבר על גולם 7 פעמים, זה לא נעים. 100%. אז אתה רוצה להגיד שהחכם זה הדברים אחרים. 100%. אז תפתח 7 דברים בחכם והיפוכיהם בגולם. אבל למה אתה פותח בגולם ומתחיל עם החכם? אומר רבי נתן, החכם הוא הבטל. ולפעמים יש לך תחושה שטוב, נו, זה אופי של אנשים מיוחדים כאלה, פשוטים כאלה, תמימים, יכולים להיבטל כאלה, זה זקנים של פעם. זה לא... אז אני מודיע לך, אומר רבי נתן בפשט של המשנה, 7 דברים בגולם והיפוכיהם בחכם, כל אחד לפני שהיה פרפר היה גולם. כל אחד הוא קודם כל גולם, nice to meet you. כלומר, הוא לא גולם על ההתחלה, הוא קודם כל בור, ואחרי זה עם הארץ, וכשהוא גומר ללמוד והוא כבר פרופסור לכל הדברים, הוא עכשיו גולם גמור. הוא חומר גלם לכל. עכשיו הגיע הזמן לעבוד על הביטול. לכן 7 דברים בגולם, זה השלב הראשוני שכולנו נמצאים בו. ועכשיו תוכל להפוך את זה לחכם אם תדע את סוד הביטול. ואז תוכל להפוך 7 מיני פורענויות לתהליך שלם שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם כדי לרפא אותו, כדי לגאול אותו, כדי להפך אותו, כדי שצום השביעי וצום החמישי והשביעי והעשירי יהפוך לנו לכל ישראל לששון ולשמחה. נעמוד בזה, ולפרטים ניכנס בעזרת השם.
תודה רבה.